מסכת פאה. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, כיבוד אביהם, גמילות חסדים, השכמת בית המדרש, ועוד ועוד. הגמרא קושיה, הקשה הרבה לרב נחמן. יש סתירה. מצד אחד כתוב שיש דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, גמילות חסדים, הבאת שלום, תלמוד תורה כנגד כולם. מיקוד הבאים כתוב, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. גמילות חסדים כתוב, עושה צדקה וחסד, ימצא חיים, צדקה וכבוד. והבאת שלום, בקש שלום ורודפהו, חתיה רדיפה רדיפה, בקש שלום, רודף צדקה וכו'. בתלמוד תורה כתוב, כי הוא חייך ואורך ימיך. אם ככה, שהמכנה המשותף של כל הדברים שופעים שם ברשימה, זה דברים שהתורה, הפסוקים, התנ"ך, מייחס להם אריכות חיים ואריכות ימים. אז בואו נוסיף לרשימה גם עוד משהו. שילוח הקן. שילוח הקן כתוב במפורש. למען יאריכון ימיך. אז למה זה לא מופיע ברשימה כל בוקר שנגיד גם את שילוח הקן? אמר לו, תנא ושיר. התנא ישיר, אתה צודק. אבל התנא לא הביא את כל הדברים, הביא רק חלק. אמרת הגמרא, זה לא הגיוני, כתוב אלו דברים, זה הדברים. אתה אומר תנא ושיער, אתה אומר שדווקא אלו ולא אחרים. אמר אבידי, אמר הסברה לי, אמרו צדיק כי טוב הוא, וכי יש צדיק טוב וצדיק שאינו טוב, אלא טוב לשמיים וטוב לבריות זה צדיק טוב, טוב לשמיים ורע לבריות, זה צדיק שהוא לא טוב, נקודה. ויש להקשות, למה זכר אלו שלושה? נכון, שלושה דברים, שזה כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, נכון? ו... אהבת שלום. ותלמוד תורה כנגד כולם. שלושה דברים שזכר התנא, בוא נראה מה הוא מתכוון. הם כוללים את כל הטוב. כבר ראינו בפרק הקודם שנושא הטוב והחסד יש בו כמה בחינות, כמה מדרגות. הקדוש ברוך הוא מתגלה בכמה סוגים של טוב וחסד, וגם אנחנו יש לנו כמה סוגים, כמה מדרגות של טוב וחסד. יש טוב אחד שהוא טוב מחויב, חייבים לעשות את הטוב הזה. יש טוב שהוא לפנים משורת הדין לגמרי, משהו שהוא לא אמור להיות בכלל, לא צפוי. ויש ממוצע, שכמובן זה לא מחויב, לא הכרחי, זה לא חסד גמור, זה באמצע. ראינו את זה גם בעבר, בסוף הפרק הקודם, כשהוא דיבר על חלה, מעשרות וביקורים, שזה שלוש בחינות. חלה זה לחם, זה חייבים, מעשרות אמרנו זה שמן ויין, זה צריך את זה, אבל זה לא חובה, ויש שאר פירות, ביקורים, אפשר להסתדר בלי זה.
אמרנו אם זה חובה זה רחמים, לא?
זה כמעט דין כבר, זה כאילו כמו נכון, אתה צודק, רחמים, קרוב לדין. מדרגות שונות. וזה נקרא ממוצע. כנגד שלושת החלקים, יש לנו שלוש מצוות שמופיעות כאן. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל כיבוד אביהם. כשאדם עושה טוב לאביו ואמו זה חיוב גמור, זה סוג של דין. הגמרא אומרת שמי שהכי הצטיין בכיבוד אביהם היה עשיו הרשע. עשיו, שאנחנו נקרא פרשת תולדות, כתוב שהוא היה מכבד את אביו בצורה בלתי רגילה. שואל המהר"ל בספרו תפארת ישראל, מה זאת אומרת שעשיו הרשע מדקדק למציאת כיבוד אב ואם? מה הכוונה? אנחנו חושבים שהוא רשע, אין לו שום רחמים על אף אחד, הוא איש צייד. אלא אומר המהר"ל שעשיו זה מידת הדין הקיצונית. עשיו זה כולו דין, חרבך תחיה, אין לו אפס סבלנות. אבל כיוון שהוא הכל אצלו בדין, אז הוא עושה חשבון. כל דבר זה דין וחשבון אצלו. הוא עושה חשבון. הוא אומר, תשמע, האיש הזה, בזכותו אני נמצא פה. הוא גידל אותי, הוא הוליד אותי. יש פה הדין אומר שאני צריך להביא לו. זה כמו, זה חשבון קר. זה דין ענייני כזה. כמו אתה יודע, מישהו שהוא, אני חייב לו הרבה דברים, כי הוא הביא לי זה, 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 עושה חשבון, תשלם לו. אז לכן עשיו שהוא הולך לפי הדין המדוקדק, לכן הוא מדקדק מאוד בכיבוד אביהם. זאת אומרת, כיבוד אביהם זה מצד הדין. לכן גם הגמרא אומרת במסכת קידושין פרק ראשון, שאם אתה רוצה לדעת מה מצוות כיבוד אביהם, למי תלך? לגוי, לעבר גוי. גוי אחד שגר באשקלון. ומה השם שלו? דמה. מה זה דמה? אומר המהר"ל. לשון דם, דמים. אז הוא אומר, הכל אצלו בדין, בדמים, בחשבון. הוא גוי. זה לא מהצד, זה מהחשבון. הוא עושה חשבון, זה אבא שלי, הוא חייב לי ככה וככה, אני חייב לו ככה וככה. אז לכן, מהר"ל אומר, זה רמוז בשם שלו, שזה שם מלשון דם. שם של הכל חשבון, חשבון ענייני. ויש בדיוק הפוך. גמילות חסד. גמילות חסד זה בלי דין בכלל. גמרא אומרת בכתובות, פרק שישי, שגמילות חסד זה גם לעשירים. גם אדם עשיר מאוד, אפשר לעשות איתו חסד. זה לא קשור בכלל לכסף, הוא לא צריך שום דבר. זה לא עניין של צורך, זה לא עניין של זה. אפשר לעשות חסדים. זה לא חיוב עליו, זה חסד גמור. זה סוג שלישי. ובאמצע, זה סוג שני, סליחה, והסוג השלישי, זה הבאת שלום. הבאת שלום, אמנם זה לא דין, אבל אנחנו, זה מאוד מתבקש. זה דבר שאנחנו מתבקש שיהיה ככה, למה? תראה, זה, בלי שלום זה ממש רע לחיות פה, מאוד אי אפשר, יש רעות, יש מחלוקות, זה הורס את המצב, את הבניין. חייבים לעשות שלום, מה זה חייבים? זה כדאי מאוד, מומלץ מאוד לעשות שלום. זה יותר מחויב בגמילות חסדים, אבל פחות מחויב מכיבוד אביהם. כנגד שלושת בחינות החסד הללו, שלושת בחינות של טוב, חיוב, חסד גמור, ממוצע, כנגד כתם שלושת חלקים. ולכן אל תטמע עם הברייתא של הדברים שיכולים לפותרים, תנא יותר מהשלושה. נכון שיש עוד, כי שם בברייתא מביאים כל החילוקים. אבל המשנה היא יותר מתמצתת מאשר הברייתא. הרבה פעמים הברייתאות יותר מעריכות מהמשניות. המשנה אומרת שלושה סוגי חסדים. כיבוד אביהם, גמילות חסדים והבאת שלום. הברייתא הוסיפה עוד דברים. בסדר. אנחנו עכשיו עוסקים בעקרונות. משנה באה ללמד אותנו לעקרונות. זה שלוש העקרונות של חסד. מה אלו מיוחדים? שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיים של העולם הבא. מה מיוחד בדבר הזה? כי זה גם טוב לשמיים וגם טוב לבריות. מצווה שהוא גם טוב לשמיים וגם טוב לבריות, יש דבר מיוחד שאדם אוכל פירותיהם. לא כל מצווה יש גם קרן וגם פירות. מה זה קרן ופירות? מסביר המהר"ל. השם יתברך הוא עיקר. הקדוש ברוך הוא זה הקרן. הקרן זה הדבר העיקרי. הקדוש ברוך הוא זה הדבר העיקרי, הקשר איתו. הבריות שברא הם הפירות, דברים שהקדוש ברוך הוא הוליד לעולם, פירות. מי שטוב לשמיים וטוב לבריות, גם בקשר עם הקרן וגם קשר עם הפירות. וראוי שיהיה שלום למה שהוא טוב לבריות בעולם הזה, כי בריות בעולם הזה. אז מצד שהוא דואג לעולם הזה, אדם שעושה שלום הוא דואג לעולם הזה, דואג לפירות, מגיע לו שכר בעולם הזה, מגיע לו פירות. אבל אם הוא טוב לשמיים. יש פה עוד עניין, שמי שעושה שלום, הוא גם מכוון לשמו של הקדוש ברוך הוא שנקרא שלום, והמידה האלוקית הכי עליונה זה שלום, ועושה שלום עם עומם. אז זה לא רק מצד שזה מאוד יעיל ועוזר פה בעולם הזה, זה גם מצד איזשהו גילוי של דבר אלוקי, עליון. לכן הוא גם מקבל קרן לעולם הבא. תלמוד תורה כנגד כולם. כי התורה היא טוב בעצמה, היא הטוב בידיעה. היא טוב לעולם הזה, כי על ידי התורה שהיא שכלית, אדם קונה שכל וזה מגיע למעלתו. הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות לעצמך בחיים, זה להיות אדם, לקנות את המעלה שלך כאדם, וזה רק על ידי התורה. רק על ידי התורה, האדם נפגש עם זהותו האנושית, יוצא לפועל, לשון המהר"ל במקומות אחרים. זה האדם. כן, רק על ידי לימוד התורה, האדם מתוודע למהות האנושית. זה מעלת האדם. זאת שלמותו. התורה היא לא רק תועלת למי שלומד תורה, שהוא זוכה להיפגש עם השלמותו. זה שלמות הכל. כי כולם מקבלים ממנו חוכמה ושכל, בזכות אותו אדם שלומד תורה. אז הם מקרין לעולם, עכשיו המון אנשים מתברכים ממנו, מהסברות שלו, מהעצות שלו, מהדרכות שלו, מהנהגות שלו. כל אדם שלומד תורה, מפיץ סביבו משהו, ביודעים ובלא יודעים. הוא מפיץ סביבו אמירות של תורה, ערכים של תורה, מסרים סמויים של תורה. התרומה הסביבתית של אדם שלומד תורה ומגדל בתורה היא עצומה. ולכן יש בזה הרבה פירות. התורה היא טובה לעולם, יש לה קרן וגם פירות. ואין לומר בתורה חלק, כי הדבר שהוא שכלי אין חלק שייך בו. בתורה כתוב כנגד כולם. שאר הדברים אפשר להגיד חלק, החלק שייך לגשמי. תלמוד תורה כנגד כולם, הכוונה אי אפשר כבר לחלק את זה. שאר הדברים אני יכול להריד, יש פה שתי בחינות, יש פה בן אדם לחברו ואדם למקום, כאילו יש פה שתי צדדים לסיפור. בתורה זה לא שני צדדים, זה אותו דבר. כשאתה עוסק בשכל האלוקי, אז אתה עכשיו מביא ברכה למציאות. זה מה מביא ברכה למציאות? העובדה שיש פה התעסקות עם רצון השם. אז אין פה שני דברים. כשאני עושה שלום, אני יכול לחלק. יש דבר אחד, שזה רצון השם, שיש שלום. זה מצד הערך האלוקי. שתיים, זה גם מאוד יעיל לאנשים פה, שלא יריבו, שיהיה פה אפשר להתפקד. אז אני יכול לחלק ולהבחין בין שני נושאים. תלמוד תורה זה אחד. רצון זה שחושבים כמו הקדוש ברוך הוא, אז זה מה שטוב לעולם, זה היינוח. אמור בה ירושלמי, כל חפצים לא ישבו בה. כל החפצים, כל המצוות לא שווים לדבר אחד מהתורה, כי התורה היא שכלית. שכלית הכוונה כוללת, מקיפה, לא בא לעסוק בנושא מסוים, אלא מרוממת את כל החיים כולם בצורה כוללת. אבל המצוות, למרות שזה ודאי דבר טוב מצוות התורה, אבל האדם עושה אותם בגוף, והגוף הוא גשמי, ולכן אני יכול לדון את נושא המצוות במחשבות כאלו שמבדילות בין הצד הזה, הצד הזה, בין הרוחני, האלוקי, לבין אדם וחברו. לכן כל המצוות לא שוות דבר אחד, אבל זה נושא שקשור לנתיב התורה. בכל אופן, מה שרצה המהר"ל להביא לנו כאן את המקור הזה, שהוא בשביל לחזור ולשנן, שכשאנחנו עוסקים בגמילות חסדים, צריכים לדעת להכיר את הסוגים השונים של גמילות החסדים. גמילות חסדים יש כל מיני ביטויים כאלה ואחרים, אבל הביטוי הכי מחודד של גמילות חסדים, שהוא יוצא משורת הדין, שהוא לגמרי בלי גבולות. אמר רבי יוחנן, שישה דברים אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והכן כל העולם הבא. הוא מפרט: הכנסת אורחים, ביקור חולים, עיון תפילה, השכמת בית המדרש, המגדל בניו לתלמוד תורה ועדן את חברו לכף זכות. שואלת הגמרא, מה פתאום? כתוב רק שלושה דברים: כיבוד אב ואם, גמילות חסדים והבאת שלום. הגמרא, אנם בגמילות חסדים שייכה. אומר רבי יוחנן שכל הרשימה שאני הוספתי פה, הכל כלול בגמילות חסדים. זאת אומרת, שאני אומר הכנסת אורחים, זה בעצם כלול בגמילות חסדים. ביקור חולים זה בגמילות חסדים. רש"י מחדש שגם עיון תפילה זה שייך לגמילות חסדים. יש רש"י שם יפה מאוד, שם באותו עמוד. רש"י אומר, מה עיון תפילה? זה גם גמילות חסדים. ומי אדם עושה חסד? עם נשמתו. כך אומר רש"י. כשאדם מתפלל, עושה חסד עם הנשמה שלו. זה יפה, זה רש"י יפה. אדם עושה חסד עם הנשמה שלו. אומר המהר"ל, אלו הראויים לאכילת פירות ביותר, כי אדם עושה חסד גדול. אז הוא אוכל פירות בעולם הזה, כרם בעולם הבא. מה החסדים הכל כך גדולים ברשימה של רבי יוחנן? הכנסת אורחים זה חסד מאוד גדול. יש פה הגדרה, מה זה נקרא הכנסת אורחים? שהאורח אין לו ללון. כשאתה מזמין משפחה לשבת, זה נחמד, זה יפה, זה לא נקרא הכנסת אורחים. זה נקרא ראות ואחווה וכל מיני דברים יפים. הכנסת אורחים זה שלמישהו אין מקום, אין אפוא להיות. אין לו מקום לישון, אין לו מקום לאכול. זה הכנסת אורחים. שמירת אורחים זה לעזור למישהו להביא לו בית. גם שאין לו בית, ואתה נותן לו בית. זה משהו מיוחד מאוד, זה עזרה אדירה, זה חסד עצום. כשאתה מזמין את בן דוד שלך לשבת, סתם, כי זה נחמד, זה מאוד יפה, אבל יש לו בית, ברוך השם, יש לו משפחה, יש לו הכל בסדר, זה טוב, אבל זה לא גמילות חסדים. זה לא הכנסת אורחים. הפעם היה מוסדות כאלה, היום זה פחות קיים. כי אנשים יותר ניידים, אבל פעם היו מוסדות שלמים שנקראים הכנסת אורחים. היה בניין שלם עם חדרים. וכל חדר יש מקום מיטה, לישון, חדר אוכל. כל זה הכנסת אורחים. היו מוסדות כאלה בכל עיר. ואנשים שהיו מגיעים מהדרך, וזה, אליהם באים. יש להם מקום לישון שם, יודעים שהם יכולים להסתדר. והדבר גדול, הכנסת אורחים. כשהיינו חיילים, היה לבנון, אז היה מלון בקריית שמונה. אתם מכירים את זה? היום בטח הוא פחות פעיל. היה בית מלון לחיילים. כן.
מלון צפון.
זה היה ממש גמילות הכנסת אורחים. כי היית מגיע לפעמים לקריית שמונה, אני יודע, ב-11:30 בלילה. והשיירה ללבנון הייתה יוצאת נגיד ב-6 בבוקר. לא היה נכנסים ככה, זה שיירות, זה עסק. אז מה, אתה עכשיו תקוע? היית מגיע, משלם, אני יודע, איזה 10 שקל, היה לך חדר. בית מלון. מלון, בסדר, לא? בית מלון, בית מלון. יש לך, אתה מיטה, חמה, אתה יכול להתרחץ, זה בסדר. זה הכנסת אורחים, זה מצווה גדולה. זה היה כל תרומות, שהיו תורמים. יפה מאוד.
ליד בתי
חולים. מעל יד בתי חולים, יש גם דברים כאלו, נכון. שעוזרים לאדם שנתקע, אתה הנה, כך, יש לך מקום לישון, לאכול. זה דבר יפה מאוד. כן. כי אתה, הרבה פעמים, זה שאתה אדם משלם קצת, זה עושה לו הרגשה טובה. הוא לא מתבייש לבקש. כשאדם שילם, אז אם נגיד חסר לו מגבת, אין מגבת, אז הוא לא מתבייש לבקש, תביא מגבת. אז זה טוב. או למשל, ביקור חולים. ביקור חולים, אדם חולה, זה צורך גדול. על אדם במצוקה. ואתה בא אליו, עושה לו הרגשה טובה, תן לו תחושה שהוא לא לבד. מתפלל עליו יותר בכוונה, כי ראית אותו, את המצוקה שלו, אז עכשיו תתפלל עליו הרבה יותר, אומרת הגמרא בנדרים, פרק רביעי, שכשאדם בא לבקר חולה, אז הוא מתפלל עליו הרבה יותר, כי הוא רואה את המצב. השכמת בית המדרש, ללמוד. זה דבר גדול, זה כמו לימוד תורה, לכן אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. עיון תפילה, תפילה מביאה טוב לעולם, כך לפי המהר"ל, לא כמו רש"י. אתה מתפלל על כל העולם, מביא טובה, ברכה, על ידי זה עושה, אתה עושה טוב לעולם. כל הדברים האלו מביאים ברכה גדולה, אוכל פירותיהם. מי שמגדל בניו לתלמוד תורה, אז זה גם תורה, אתה מחנך את הילדים שלך כמו שצריך, לא אתה מביא ברכה לעולם, חוץ מזה שהם יהיו יראי שמיים, הם יהיו אנשים הגונים, אנשים שעוזרים לחברה, אנשים טובים. אז זה, אתה יודע, איזה עזרה עצומה זאת לחברה, שיש עוד ועוד אנשים, עוד משפחות, שאין להם בתיק פלילי במשטרה, אין בעיות סוציאליות, ולא רבים משכנים, והכל, ועושים אווירה טובה לכולם. זה נפלא. השכמת בית המדרש, אף על גב שזה לא התורה בעצמה, הוא עושה מצווה, הוא עוזר שתבוא התורה לעולם. דן את חברו לקו זכות, שלא חברו רשע. זה טוב לחברו, אתה עוזר לאנשים ככה. כל מיני דברים שעושים פירות. אומר המהר"ל, כדרכו גם לרמוז רמזים. אנחנו רואים 6 דברים. 6 דברים דווקא. כי וו, מה זה וו? וו זה 6. וו זה אות שמרמזת לעץ פרי עושה פרי. האות וו מרמזת לעץ פרי. קודם כל, הוו היא ככה כמו איזה עץ כזה. אבל זה לא סתם. כי גם המילה וו וגם המילה שש, מה מאפיין אותם? שזאת עוד פעמיים. זאת אומרת שהנושא הזה להכפיל את עצמך. זה נקרא פירות. פירות הכוונה כפולה. אז לכן, 6 זה קשור לפירות. כן? להביא ברכה. 6. הוו הוא כפול. יש 6 דברים שיש בהם טוב, כפול. טוב לשמיים וטוב לבריאות. לכן השכר כפול. באמת הכל זה כלול בגמילות חסדים, הכל זה כלול בפנים. הבאת שלום וכיבוד אב ואם, תורה מדויק בגמרא, המהר"ל לשיטתו, שזה לא חלק מגמילות חסדים. כי המהר"ל אמר את זה לפני כן, שהבאת שלום זה ממוצע, זה לא חסד, זה דבר מתבקש. גם כיבוד אב ואם זה בכלל דין. או תירוץ אחר אומרת הגמרא, נשייכה באני. כלומר, זה כלול במשנה. אפשר תירוץ אחר, שדן את חברו לקו זכות, זה בעצם סוג של הבאת שלום, וכן הלאה. בכל אופן, למדנו מכאן, שעוד על ההבנה של מה זה גמילות חסדים. גמילות חסדים, להביא טובה רבה, משהו עם תרומה מאוד גדולה, גמילות חסדים. תרומה גדולה, לא הכרחית, אבל מאוד חשובה, לא צפויה, אבל מאוד מאוד משמעותית. כן. שבזכות זה שאתה משכן לבית המדרש, מתחיל להעיר פה את בית המדרש, מתחיל לדברים להתעורר, טוב, ברכה מגיעה לעולם, תורה נוחתת לעולם. ככה העולם, ככה בלי תורה על הבוקר, חכים חכים, העולם בלי ברכה, בלי שפע אלוקי. אדם בא, תח, מדליק את האור בית המדרש, מיד יוצר את מדליק את האש, זה ברכה עצומה שאתה זה שמעורר את כל ההתרחשות הזאת הגדולה שנקראת שפע של תורה לעולם. תנו רבנן, אומרת הגמרא בסוכה, בשלושה דברים יותר גדולה גמילות חסדים מצדקה. שוב אנחנו עושים, מחדדים מה זה גמילות חסדים, רוצים לחדד את הסוגיה על ידי ההשוואה בין גמילות חסדים לבין צדקה. צדקה זה רק בממון, גמילות חסדים, ממון, גוף, חסדים, המון אפשרויות. צדקה זה רק לעניים, גמילות חסדים זה יכול להיות גם לעשירים. צדקה זה רק לאנשים חיים, גמילות חסדים זה גם למתים. מה הפרש בין גמילות חסדים לצדקה? גמילות חסדים, הדגש העיקרי זה מצד הנותן. כמו שראינו בעבר, שגמילות חסדים, הנושא העיקרי זה לא לענות לבעיות המציאות. זה נקרא צדקה. יש בעיה במציאות, נו, מה אתה עושה? זה נקרא צדקה. גמילות חסדים, זה לא שהמציאות קוראת לך. אתה קורא לעצמך לבוא אל המציאות. ואתה במרכאות ממציא שיש פה מה לתת. כי אתה רוצה לתת, וזה לא משנה מה יהיה, יהיה ככה, זה בכלל לא חשוב. אתה רוצה לעשות חסדים. אז אתה כבר תמצא איך לעשות חסדים. זה לא מתחיל מהבעיה שיש במציאות. זה מתחיל מהמוטיבציה האדירה שיש לך בנפש. ולכן אתה תמציא מה לעשות חסדים. בין אם יש מבקש, בין אם אין מי שמבקש. צדקה זה הפוך. צדקה זה בא מהצורך, שמקבל צריך. צדקה זה לענות לצורכי המציאות, מצד הדוחק, מצד המקבל. ולכן, גם אם הוא פורמלית לא מבקש, אבל בעצם הוא מבקש. כי על המציאות שלו זה חתיכת בקשה אחת גדולה, עצמה לי ובעיה. לכן זה יותר גדול מלות חסדים, כי זה משהו שבאדם ולא במציאות. זה לא המציאות גרמה לך, אתה מתוך עצמך התעוררת, גם בלי שהמציאות צריכה, בכלל לא קשור למציאות. זה הרבה יותר בן חורין, זה הרבה יותר עצמאי, זה יותר יצירתי, זה יותר חופשי, זה יותר גדול. מלות חסדי יכול גם בגוף להיות איש טוב, צדקה, הוא מקבל מאחר מה שצריך. מה זה לקבל? אני לא יכול לקבל גוף, למרות שהיום יש דבר כזה לקבל גוף. זמן המערה לא היה לקבל גוף. היום יש. אתה יכול לתרום איברים. אפשר לתרום כליה. אז זה מצאנו, זה בגוף. החידוש. שמה, זה צדקה בגופו. אבל זמן המערה לא היה דבר כזה. היה רק צדקה זה. למרות שאפשר לצייר עוד קצת צדקות בגופו. נגיד לסחוב בן אדם שלא יכול ללכת. זה גם כאן צדקה בגופו. אבל רוב הצדקה זה בממונו.
בצבא.
בצבא, נכון. נכון. צדקה זה לעניים. המקבל הוא אני, צריך. עשיר, לא צריך. חסד, אתה איש טוב. אתה רוצה להשפיע. זה לא מעניין אותך מי הצד השני. שיהיה אני, שיהיה עשיר, שיהיה... לא חשוב בכלל. אתה רוצה להשפיע. אם אין אני, נמציא עם מישהו, נחליט שהוא צורך העניין אני. הוא לא אני בכלל, אומר לך הכל טוב, לא משנה, אני אשפיע עליך ברכה. צדקה זה רק לחיים, כי המתים כבר לא צריכים כלום. מת לא מבקש, אבל גמילות חסדים, זה בכלל לא קשור. אני רוצה לעשות חסד. זה לא משנה אם אתה צריך או לא צריך. אני רוצה לתת. גם למתים, כן.
כתוב
שגדול המצווה
ועושים שם לא מצווה ועושה, נכון? יש פה מידה שמידה צדים,
כי יותר גדולה מחסד. אתה עושה מצווה וכו'. אדם שרוצה לעשות איזה משהו עם מצווה. ואדם שהוא מחויב באותה מצווה, זה פרס שכר שלו יותר גדול. יש לנו מצווה לעשות גמילות חסדים. גמילות חסדים זה מצווה? יש לנו מצווה, מה אתה רואה? יש מצווה לעשות חסדים, בוודאי. אין לה שיעור, אין לה גבולות. זה נכון. שהמצווה הזאת אין לה גבול, זה אני מסכים. זה מצווה חסרת הגדרה. אבל זה מצווה.
אם אני מסביר משהו, שיכולה
השכר
שלו פחות.
מה זאת אומרת מגדיר? לא הבנתי.
לא, אני אומר, בדברים שהם יותר מצומצמים, כמו צדקה. אתה רואה שהמציאות...
כן, אתה מקבל שכר, בוודאי, לא אמר שלא תקבל שכר. רק אמור שהערך של זה יותר גדול. הוא מסביר שגמילות חסדים זה מצד הפועל שיש לו טוב. זה יותר מעלה, שהוא איש טוב בעצמו. לכן גמילות חסדים גדולה מן הצדקה. זירו צדקה, קיצרו לפי חסד. כשאדם זורע, ספק מה יצמח. הקוצר ודאי אוכל. אומר רבי אלעזר, הצדקה משתלמת אלא לפי גמילות חסדים שבה. גמילות חסדים זה מצד הטוב של המשפיע, הצדקה זה מצד המקבל. צדקה זה ספק. לא יודע האם המקבל קיבל, האם היה ראוי שהוא יקבל, הוא באמת היה צריך או לא היה צריך, לא יודע. גמילות חסדים זה מצד עצמך שאתה עושה טוב משפיע, ולכן מצד עצמך אתה מקבל איזה שכר שעשית טוב לאנשים. סוף סוף עושה הוא איש טוב. לדוגמה, אדם נתן צדק כסף למישהו שהוא חשב שהוא עני, אבל מת הבן אדם הזה בכלל לא עני. לא עני בכלל, הוא תחמן. אז האם צדקה הוא לא עשה? לא עשית מצווה צדקה, כי הוא לא עני. אבל עשית חסד. עשית חסד. נתת לבן אדם הרגשה טובה. למרות שהוא לא צריך. אבל אתה מצדך פעלת מינים של חסד. אז לכן צדקה אין כאן, חסד יש כאן. מה? אולי. הצדקה זה זריעה. גמילות חסדים זה קציר. לכן עיקר הברכה בצדקה זה החסד שנמצא בתוכה. מידת טובו של הנותן. ולכן אדם נותן צדקה בעין יפה. ויש אדם נותן צדקה כמו שצריך. עין יפה זה כבר בחינת חסד. זאת אומרת, בתוך עולם הצדקה עצמו, בתוך עולם הצדקה, אפשר להשחיל חסדים. אתה יכול לתת מה שבן אדם צריך. צדקה. אבל איך אתה נותן לו את זה? באיזה צורה? באיזה אווירה? האם הוספת קצת דברים שהוא גם לא צריך? זה כבר חסד. התוספות, העידורים, אז זה כבר, איך זה נראה, זה כבר חסד. ואם הנתנה בעצמה בצרות עין, אז אולי קיימת צדקה. אבל חסד לא נתת. נתת לבן אדם מה שהוא צריך. בסדר, עשית צדקה. חסד לא נתת. כי חסד זה מצד הטוב שבאדם שאינו טובה. ולכן עיקר הברכה של הצדקה זה בחסד שתמון בה. זה עיקר התשלומים, כי זה עיקר הערך. שאנחנו מגלים את הטוב, את החסד הפנימי שתמון בנו, הרבה מעבר לצרכי המציאות, למה שצריך. כן.
זה אבל ההכנסת אורחים מקודם של רבי יוחנן זה גם צורך, כי בנם שבאמת אין לו בית...
זאת אומרת שזה סוג של צדקה כבר נהיה.
כן.
נכון. מסכים. שבאמת זה דומה לצדקה. נכון. טוב, בהצלחה לכולם, בשורות טובות.